נעשה את זה. טוב, מדרש רבה, אור לבית שבט, פרשת בו. אז לכם מצולם פרשייה ד', אנחנו עסוקים בעצם בתחילת פרשת בו, שעוסקת במכת הארבה. ויש במכה הזו, א', זה השלוש מכות האחרונות, שזה הרבה חושך ומכת בכורות. אמנם מבחינת החלוקה גם הברד מצטרפת לאותה מחלקה לפי הסימנים שחילק רבי יהודה, שהחלק האחרון זה באחר, כלומר ברד הרבה חושך מכת בכורות. אבל מצד הפרשיות מכת ברד היא לא נכללת, כלומר היא בפרשייה הקודמת, והחטיבה האחרונה מתחילה ממכת הארבה. כנראה שגם לזה יש עניין, מה מיוחד במכת הארבה. הרבה גם הוזכר לגבי מוות, אז רוצה שלמרות שברד זה עם אותה קטגוריה של מכה חזקה מאוד, אבל על מה שמוזכר מוות, זה מוזכר על הארבה. אסור ממני את המוות, אז אומר פרעה, דווקא על הארבה. הארבה עמד לחלות את כל המזון שיש במצרים בצורה כזאת שגם המלך נפגע מזה. אם עד עכשיו המלך הוא להחזיק מעמד כי העם נפגע, אבל לא יש אוצרות של אוכל, הרבה בא ומחלה את הכל, אסר ממני את המוות הזה. אז הרבה חושך, שזה ודאי מציאות שקשורה לכל של נטרול, ודאי מכת בכורות. אז זה איזשהו קשר שכן קושרת הרבה דווקא עם חושך ומכת בכורות. המדרש כאן, טוב, אנחנו נתחיל. לא מוזכר במפורש כאשר משה רבנו בא להטרות על המכה, לא מוזכר מכת הרבה. נראה לכם את זה הפסוקים. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה כי נכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותה אל בקרבו, למען תספר וכו' וכו'. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר תעלת ממצרים ואת אותה אשר שמתי בה, וידעתם כן השם. עד כאן דבר השם למשה. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ואמרו אליו, כי אמר השם אוקיי העברים על מתי אמנת לפני וכולי, הנני מביא מחר הרבה בגבולך. איפה השם אומר למשה שהוא יביא הרבה? לפני כן במקורות רואים שהשם אומר למשה איזה מכה הוא יביא, ואז משה אומר לפרעה, פה הוא לא אומר לו. זה בעצם מה שהמדרש בא לבאר לנו, שכדור הוא אמר את זה למשה ברמז. בוא נראה. אומר המדרש, ולמען תספר באוזני בנך, גילה הקדוש ברוך הוא למשה מה מכה יביא עליהן, וכתב משה ברמז, ולמען תספר באוזני בנך, זו מכת הרבה כמו דתימה, כמו שנאמר בספר יואל, עליה לבניכם ספרו. ושם מדובר על מכת הרבה שהייתה בזמן יואל הנביא. גם שם הייתה מכת הרבה מאוד מאוד חזקה. כולם מכירים את הרש"י שאומר, כמו הוא לא היה, מקשה הרי בזמן יואל כן היה הרבה. רש"י יש לו תירוץ, וכל המפרש, כאילו בין המפרשים מחלוקת, מה ההבדל בין הרבה של יואל לבין הרבה שהיה בזמן מצרים. המדרש אומר שזה הרמז. למה זה תספר באוזני בנך? זה רמז, כמו גזירה שווה כזאת, שיש עוד מקום שיש סיפור לבנים. ומה זה היה? איזה מכה זה הייתה שם? מכת הרבה. גם פה זה מכת הרבה, הבין את זה משה, ואמר את זה לפרעה. זה יש אמז לנו. אז פה מפרשים, כלומר, אחרי שאתה מסביר לנו המדרש יפה מאוד, אנחנו שואלים, טוב, הסברת לנו שיש פה רמז למכת הרבה, מלמעלה תספר. אבל אני שואל, למה צריך רמזים? כלומר, על גבי זה נשאל, למה צריך שזה יבוא בדרך רמז? מה העניין בזה? כלומר, אני יכול להגיד לך את התשובה בצורה מוחלטת, אבל לא, אני אשחק איתך את משחק כמו חפש את האוצר או משהו, שם לך מכה את זה, עיין שם, תלך לשם, תמצא את התשובה לפה. מה זה נותן לנו? ודאי שיש איזה מסר שמקשר אותנו או לעניין של המכת הרבה שהייתה בזמן יואל, או שיש באמת עניין, גם עניין מיוחד, בלמען תספר באוזני בנך, דווקא יש קשור למכת הרבה. לא דרך המפרשים של המדרש הזה, אז אנחנו נראה, כאן תראו אצלכם בפירוש אמר זו. כן?
הרב, למרות שנדמה לי שבפרשה שלנו כתוב שהרבה, העוצמה של המכה היא הרבה יותר מכל מה שהיה. אז יכול להיות שהאיכותית זה מחזיר ליואל, אבל לא בעוצמה. כי פה זה...
את רוצה שאני חלק בין זה לבין יואל? כן. אני לא עסוק בזה. לא, אני לא עסוק בשאלה מה ההבדל בין זה לבין זה. בין המפרשים. עכשיו אני רוצה לעסוק בשאלה, למה משה רבנו מציין את זה ברמז שלמען תספר באוזני בנך? הבנו שזה קשור ליואל. האם יש פה איזה מסר? אז אמר זו, הוא אומר, כן, יש פה רמז. למה רמז? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה במפורש לדבר על מכת הרבה, כדי לא להזכיר לעם ישראל את מכת הרבה שתהיה להם עוד פעם בזמן יואל. דיה לצרה בשעתה. עדיף שהרבה יהיה פה על המצרים, אבל לא שיהיה הרבה עליכם. ככה כותב אמר זו. תראו פירוש אמר זו. וכתב משה ברמז. זה מתחיל שלוש שורות מלמעלה. אצלכם זה נמצא בצד, טוב, זה מצולם הפוך. שמאל? כן, יופי, צד שמאל. וכתב משה ברמז, יש לכולם?
כן.
תראה למעלה, איתן. כתוב פירוש אמר זו. זה בדרך כלל יש עץ יוסף מצד ימין, פירוש אמר זו מצד שמאל. כמו רש"י ותוספות. דלת. יש לך?
כן.
יש לכם? יעקב הילה? אלי, יש? יופי. כתב משה ברמז, שאלה ראשונה, שאמר שיבוא אל פרעה ולא פירש, מה יאמר לו? מה שאמר לו? וכשבאו אל פרעה, כתוב, כה אמר השם, כל עניין על מכת הרבה. וזה השם לא אמר לו. שתיים, גם מה שכתוב, למען תספר באוזני בנך, כוון משה וישראל, ולמה שינה דווקא בכל זה מכת הרבה. ומתרץ, על כן דרש מידת את זין, על שמכת הרבה עתיד להביא על ישראל בימי יואל. מה שכתב למען תספר, מרמז שגם ישראל עתידים לספר עניין הרבה שיביא עליהם. על כן העלים משה מישראל, וכתב ברמז למען תספר שבימי יואל יבינו על פי גזירה שווה, שזה כוונתו בתורה, ולא עתה, כי דיה לצרה בשעתה. מסביר אמר זו, שעכשיו עם ישראל, אל תגלה להם את המכה הזאת, כי המכה הזאת תבוא אחר כך עליהם. אז כשאתה מדבר עם עם ישראל, או שעם ישראל יודעים על זה, תגיד את זה ברמז. כשתבוא המכה, אחרי כמה שנים טובות, הרבה, גם שם היה הרבה חזק מאוד, אבל הרבה הזה היה לעם ישראל, כן, כעונש על החטא שלהם. כן, אז יש מי שבאמת, אז עשיתי מעם ישראל, לא מפרעה, אבל מפרעה הוא כן גילה לו, לא צריך לעשות, לפרעה הוא אמר, זה מה שמסביר אמר זו, לפרעה הוא אמר, למשה אומר ברמז, כי זה ביחס לכלל ישראל, אז ככה מסביר אמר זו. אבל כאילו, אז אני הסתכלתי על אמן תספר.
אז מה משה אומר לבני ישראל?
כל העניין הזה שהם לא יקבלו את המכות הללו.
נכון, אז יש דברים שמשהו, כמו שהמצרים לא היה, אבל משהו אחר כן. זה לא היה אותו הרבה, היה הרבה חזק אחר, אבל לא אותו דבר. גם שם זה היה, כלומר, מכה חזקה של הרבה, זה לא הגיע למצב שזה חסל את הכל, כמו שזה היה אצל, אצל מצרים. אם הייתה מכת הרבה לבד, טוב, הוא גם חסל, אבל הוא בא אחרי הרברד, כלומר, לא נשאר כלום, לא נשאר כלום. בא הרבה, גומר את הכל. לכן, ככה אחד המפרשים מפרש, לא על המדרש, חושב בתורה, שיש מציאויות של, של צמחים או אילנות שעדיין נשאר, גם אחרי הברד, היה כאלה מציאות. אם הרבה היה ממשיך את הכל, לא היה נשאר כלום. כלומר, לא היה שום מציאות של אפשרות של חיים אחרי הרבה. אז אני חשבתי שיכול להיות שאחרי מכת הרבה, או שפרו עצר רגע לפני, כלומר, הצליח לעצור את המכה, נשאר להם עדיין משהו, או שהקדוש ברוך הוא פשוט קיים אותם בנס למען שיתיו תודה אלה בקרבו. כלומר, עכשיו אין לכם מזון, חושר מכת בכורות, אני משאיר אתכם, מקיים אתכם על ידי נס, כדי שתראו בסוף את הניסים האחרונים. גם זה אולי אפשר להסביר. אבל אני ראיתי בכלי הקר, שמסביר עניין אחר, למה, כלומר, כולם, המפרשי תורה עסוקים בפסוק, למה למען תספר באוזני בנך? מה העניין דווקא בזה? אז אני אומר את זה בעל פה. הכלי יקר אומר שבעצם בכל המכות שהיו במצרים, לא נשאר שום רושם. כי במשך הזמן, הכל חוזר לעצמו, ולך תשכח מה היה. יש מכה אחת שנשארת ברושם. מה המכה? זה מובא בשם רבנו חננאל. הרי משה רבנו התפלל על השם אחרי מכת הרבה, ומה התפילה שלו הייתה? זה מכת הרבה. ויצא מן פרעה ויתר אל השם. ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד ויסעת הרבה ויתקלו ים הסוף. לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. מזה למדו שכביכול נוצר כמו איזה חוק טבעי על טבעי, ששום הרבה לא נוגע ביבול של מצרים. ככה כתוב, אם יורד הרבה, נופל הרבה בארץ ישראל, הוא מגיע לגבול מצרים, לא נוגע בכלום. ככה, הוא אומר, ידוע חוק. אז עכשיו יוצא שמכת הרבה זה מכה שהשאירה רושם גם לדורות. כלומר, שום דבר, אדם שמסתכל במצרים, שום דבר לא נראה שמזכיר לו מה שהיה לפני אלפי שנים. עד שמגיע הרבה, והוא רואה שהרבה לא נכנס למצרים. כלומר, נכנס, לא נוגע בכלום. רק מה, לפני שנייה אכלת, זהו, סבעת. מה קרה? אז יש פה איזה משהו מסוים. מה זה? מתחילים לחשוב, לשאול, ואז נזכרים בכל מה שהיה. זה הלמן תספר באוזני בנך. דווקא לידי מכת הרבה, חוזרים לספר על כל הניסים והנפלאות שהיו במצרים. זה על מכת הרבה. האור החיים, לאו דווקא מצד מכת הרבה, הוא מסביר בצורה אחרת, שיש איזה כלל, כדי שאדם ייזכר במשהו, צריך שיהיה לו איזה שתי פליות, שתי תמיהות, שהוא יתמע, וזה מה שיזכיר לו. אם זה תמיה אחת, זה לא כל כך זוכרים, אבל אם זה שתי תמיהות, אז כן זוכרים. אז הוא מחלק את זה שתי קבוצות, כלומר, אם זה היה מכות נפלאות, טוב, זה תמיה אחת, שהיו מכות מאוד 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 מיוחדות. התמיה השנייה, שזה היה בפרעו, כלומר, שגם הקדוש ברוך הוא הניש בזה את פרעו, אז כאשר יש פה שתי פליות שמפליאות את האדם, זה מה שגורם לו שהוא יזכור ויספר את זה לבניו. אם הוא אומר את זה על פי כמו, הוא לוקח את זה מגמרא שעסוקה בבן פקוע, זה בהמה שלא שוחטים אותה, והיא מותרת לאכילה גם בלי שחיטה. אבל יש פה איזה שתי דברים מוזרים, שבגלל זה האדם מתפלא, אומר, זה לא בהמה רגילה, כי אם לא, תחשבו שאתה אוכל בלי שחיטה. אבל כמעט שבן פקוע, אני חושב שזה נולד עוד, נולד
במאימו.
זה בעצם בהמה, כלומר, עובר של מאימו שהוא מותר בשחיטת אימו. אז יש בו דברים מוזרים, אז זה מראה שזה לא בשר רגיל, לכן לא כולם ישר תמאים, ולכן לא חושדים בזה שאוכל בלי שחיטה. על דרך זאת אומר, למה צריך הוא מוציא מפה את היסוד, שצריך שתי תמיהות, שתי דברים כדי שאדם ייזכר במשהו. אז אומר גם פה אותו דבר, גם הנקודה הזאת של המכות המיוחדות, כן? זה שאומר, באמצעות הפלא שאפלי השם להודיעם, כי הוא שולט ברוח, במים, באפר, בעלי חיים, באש ובאוויר, אבל זה לא מספיק שיזכר הדבר בתמידות. לחקוק את האמונה, אלא במציאות אותו הפלאה שנייה, עוד דבר מפליא, מה? כי הפלי השם להרע את פרעו ועבדיו להשקוטם כוסות לענה, מה שלא היה כאן לכל גוי. וזה מחבר את שני הדברים האלו, ולמה אתה צפה באוזני בנך עניין זה? והסיפור מנה נמנע, כי במשך הזמן הדבר הזה יישכח. אז איך קובעים את זה שזה, תזכור את זה? שתי תמיות, האחד, את אשר התעללתי במצרים, תמיה ראשונה, והגם שהיה השם עושה יצרות, שאין בהם שידוד המערכות, הכוונה שזה לשדד את הטבע, לשנות את הטבע. אף על פי כן, לצד רוב הצרות במכות, 10 מכות, וכל מכה הייתה של 4 או 5, לפי בהגדר, רבי עקיבא, רבי זה, כל מכה הייתה, או פי 4, פי 5. לא עשה כן לכל גוי, וזה דבר תמוע. ואת האמה הזאת לבד, לא זוכים אנשים, ולא ספרו מה עשה השם, ואמר את אותותיי, פירוש האותות שעשה השם תמיהה שנית, שגם בלא עניין מצרים, האות מעצמו הוא דבר פלא. ובאמצעות שתי הפלאות, לספר באוזני בנך, ובן בנך, את אשר התעללתי, ותכלית המכוון בסיפור הוא, וידעתם כן ישם. על ידי זה שאדם נזכר בסיפור יציאת מצרים, זה מה שבונה אצלו את הידיעה שאני ישם. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לעם ישראל, הוא לא אומר, נעים מאוד, אני ישם שבראתי את העולם, אלא אנוכי ישם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה מה שבעצם נותן לך את הזיכרון. אז זה העניין למען תספרו. אומר המדרש על. ויבוא משה ואהרון, וכולי, כי מה ינתה לשלח תמי וכולי, מה ציווי, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך. למה מציין הכתוב בגבוליך? זוכרים למה?
כי הרבה, הוא חיסה את כל...
את השמיים, נכון, אבל כתוב פה בגבוליך, לא כתוב, זה לא הפסוק בחיסה את שמי הארץ, זה משהו אחר. על חיסה את שמי הארץ, מסבירים, מפרשים, למה, מה זה חשוב, מה זה קשור לחוזק של המכה? תגיד שהוא מחלה את התבואה, מה זה כתוב שהוא מחסה את עין הארץ? אז מה?
שמש
לא
זה
על מכת חושך? לא.
אוקיי. אולי להראות לו שזה משהו על-טבעי.
למה?
אני בוא לשלוט רק בגבול שאיפה שהקדוש
ברוך הוא... לא, אתה עכשיו בגבוליך, אני אומר מה העניין של כיסוי השמש.
הוא נודד, מה?
לא, אבל מה העניין של כיסוי השמש? אז אחד המפרשים, אני חושב שהכלי יקר אומר, שכאשר יש סומה, אדם שהוא עיוור, הוא אוכל והוא לא שבע. כשלא רואים את האוכל לא שבעים. אז לכן חיסה את עין הארץ, כיוון שחיסה את עין הארץ, אז הוא לא רואה מה שהוא יאכל, אז הוא יאכל בלי סוף. הוא יאכל את כל מה שיהיה. לכן זה החומרה שלו. יפה. אז עכשיו פה המדרש מדבר על משהו אחר. למה גבוליך? מה זה מציין הגבול הזה? אומר המדרש, מהו ענני מביא מחר הרבה בגבוליך? ולא בגבול בני חם. ועל זה נאמר, כי כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו, המשך הפסוק, יושבי תבל, שבמכת הרבה הכירו עד היכן גבול מצרים. כן? יש פה, אתה אומר, מה זה משנה לנו כל כך? אומר, הפרצוף אליה, הוא אומר את זה, אני מתרגם את העיניים. מה זה משנה לי, מה הגבול של מצרים? כן גבול, אין להם בזה, שעברו, שעריבו ביניהם עד מחר, נכון? קודם כל, מה, הרי בני חם היו לו ארבעה בנים, נכון? פוט, מצרים, כנען וקוש. ארבעה בנים. הם רבו מה הגבולות ביניהם. באמת יש פה הגרסה שמופיע אצלנו במדרש, זה גרסה אחת. יש מקום אחר, גרסה אחת שכתוב, ולא בגבול בניהם. בניהם זה לא קשור. אז הוא רוצה לתקן, להגיד, ולא בגבול אחיהם. שבא לעשות החלוקה ביניהם, מה הגבול של כל אחד ואחד, ואז הוא אומר, אולי צריך לגרוס בניהם, בני חם כמו אצלנו. הייתה הגרסה, בוא נאמר, הגרסה שהייתה כתוב בניהם. מה לשנות? לשנות את כל המילה במקום בניהם לכתוב אחיהם, או במקום בניהם תשנה את ההי לחטא. בני חם. ואז זה מסודר טוב מאוד. אומר, וזה נראה לי יותר עדיף מאשר לשנות כל הגרסה. על מה מתווכחו? תראו למטה, פירוש שמאלית לכם, עדי משה. ולא בגבול בניהם. כאן טעות, וצריך לומר, ולא בגבול לכם. פירוש שארבע אחים היו פוט, מצרים, קוש וכנן. והיו מדיינים אלו עם אלו עבור הגבול. עכשיו הוא מאיר הערה יפה. הרי כבר במדרש, מי שזוכר משנה שעברה, פרשת וערה, שלא הייתה שבוע שעבר, שעל ידי הצפרדים כבר ידעו מה הגבול. למה צריך עוד מכה שתציין את הגבול? אז הוא עונה על זה. אף על גב שהיה כבר ניכר הגבול מכוח מכת הצפרדים, יש לומר שהצפרדים לא היו רק במקום בני אדם, ביישוב, ולא בשדות. כי מה כתוב הצפרדים? הכתיב בביתך. מה שאין כן הרבה היה בשדות, ומתוך הרבה היה ניכר הגבול שבשדות גם כן. כלומר, עד עכשיו עדנו את הגבול בתחום היישוב. אבל מה עם השדות? זה בהרבה. ואז אומר, עניין של הגרסה, אותו דבר גם מפרש יוסף, שהרי אם אתה כותב בני חם, הרי גם מצרים, כלומר, גם בני מצרים, גם מצרים הוא בני חם. מה זה העניין בגבול בני חם? אלא באמת שמי היה בן העיקרי של חם? שאנחנו אומרים, כשמתייחסים לך, מה אנחנו מציינים תמיד אצלו? מה שוני שלו, שמה הוא היה?
קושי,
בדיוק. אז לכן קוש, זה בעצם מה שמציין לבני חם. במצרים היו אחרים. אז למרות שכולם בני חם, אז קוש הוא היה הבן הנבחר, וזה הכוונה בני חם. כלומר, מה ההבדל בין מצרים לבין קוש? עכשיו חוזרים לשאלה של יעקב. מה זה משנה לי? כלומר, למה הקדוש ברוך הוא, מה מדרש בא ללמדנו בזה, שעל ידי המכת הרבה, וגם צפרדעים, נודע הגבול. יכול להיות שזה בדיוק מה שהפסוק בא ואומר. חשבתי על זה גם. הפסוק אומר, מה הפסוק שאומר? כי כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו יושבי תבל. על זה נאמר. מה זה על זה נאמר? פשט הפסוק בישעיהו, זה מדבר בצורה כזאת שכאשר הקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, אז או שמקבלים עליהם את הדין, או שעל ידי זה מצדק את מידת הדין, מצדקים דרכיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה מובן ביחס כזה שאדם רואה שהרשע נענש, אז הוא בעצם מקבל את הדרך להיות צדיק, מחליט להיות צדיק, או שאז מידת הצדק מתגלית. יכול להיות שפה במדרש, אני ראיתי קצת סגנון של זה אולי במלבים, ואולי נרחיב את זה, ואולי שזה יכול להיות שזה יבהר את העניין. כבר פסוק ת' רק רגע. כל הפסוק הוא ככה, נפשי הביטיחה בלילה, חושך, אף רוחי בקרבי השחריקה. למה? אפילו שהוא חושך אני עדיין רוצה אותך, הקדוש ברוך הוא. כי כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו יושבי תבל. כאשר הצדק שלך מופיע, אז כל יושבי תבל לומדים מזה. אז רש"י מפרש, כי כאשר משפטיך, כאשר אתה עושה משפט ברשעים, למדים להצדיק את דיניך ולהודות על מידותיך שאומרים שהחוטא לוקה, והצדיק מקבל שכר טוב. טוב, כאילו בעצם פסוק מוסרי. במלבים, זה כביכול אותו עניין, אבל אני יכול כן יותר לקשר את זה לפה. ככה הוא אומר. כי כאשר יבוא משפטיך לארץ, על ידי כך למדו יושבי תבל לעשות צדק, כי יראו שיש אלוקים שופטים בארץ. אם אני רק צמוד למלבים, כלומר, יש פה מכה. מכה, יש לה מטרה אחת כדי להניש, או להניש את פרעו, בצד שני לבנות אצל עם ישראל את העניין של האמונה. אבל הקדוש ברוך הוא משתמש בזה גם להופיע את הצדק בעולם. עד עכשיו היה גבול. הקדוש ברוך הוא כתוב, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, יש כל אחד שתו חלקה ואת המקום המיוחד לו. אז זה לידי זה שכביכול לעשות מכה במצרים, גם מתגלה צדק. זה מה שראה, כלומר, אין פה רק קצת של עונש, רק קצת של בעצם האנשת המצרים, לבנות את האמונה אצל עם ישראל, להניש אותם כדי שגם הם יכירו בגדולת השם. מעבר לזה יש, כאשר אתה עושה, כאשר משפטיך לארץ, לומדים את זה גם נעשה גם צדק בעולם. הצדק שנעשה, שכל אחד פה עומד על מקומו. כל אחד נכנס לגבולו. יש פה איזה מעלה או איזה תועלת שיוצאת מהמכה מעבר לעונש, מעבר לעניין של הטיפול האישי במצרים, יש פה גם השלכה לצדק שיעשה בעולם על ידי המכה הזאת. ויש פה, יש פה מעלה גדולה. כביכול דבר, זה דבר שאולי אדם בשעת כעסו, אדם, כוונה בשר ודם, כשהוא נמצא במכוון מטרה של עונש או של האנשה, מאוד קשה לו שיצא מזה עוד דברים או עוד תועליות. הוא מכוון, יש לו עכשיו, במעשה הזה יש לו מטרה אחת, להניש. מטרה אחרת, לעשות צדק. זה הקדוש ברוך הוא, מצד האחדות, אותו דבר שכלפי משהו מסוים היא עונש, מאותו דבר נעשה עוד תכלית, עוד תועלת של עשיית צדק. זה הגדלות שמתגלה גם במכה הזאת. זה מה שאומר, ועל זה נאמר, כי כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו יושבי תבל, דבר שלא קשור, כלומר, מחלוקת מצרים וחם, לא קשורה בכלל לעניין של עשרת המכות, לא קשורה לעבדום ועינות 400 שנה, ולא קשורה בכלל לדיון של, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, שזה עשרת המכות, זה לא קשור לזה. אבל כשנעשה משהו, תוך כדי גם עוד דברים, יש עוד חשבונות, לא שהוא עכשיו מתעסק עם מצרים, אז הוא שכח כל מה שקורה בעולם. כל מה שקורה בעולם גם תחת זה. אז בואו נרוויח עוד עניין. הגבול בין חיים למצרים עכשיו מסודר. זה דרך כאילו עיקרית שיותר חשבתי בעקבות המלבין. על ידי עשיית המשפט נעשה גם צדק. דרך, כלומר, בדרך נוספת אולי חשבתי מהבחינה הזאת שכאשר המכה באה והגדירה את הגבול של הארץ, את הגבול של מצרים, זה בא לציין ש... זה גם מגדולת, כלומר, זה לא רק כדי לסדר את היחס בין עמים, בין מצרים לבין חם. לא זאת המטרה שלנו. אבל יש פה עוד משהו שמגדיל את עוצמת המכה, את עוצמת הנפלאות של המכה. גם צפרדעים וגם הרבה, זה חיות. כלומר, מה זה גבול? כלומר, הוא לא הרבה, לא מסובב עם ויזה.
יש לו מלאך ששולט
עליו. לא, אבל עוד פעם, עניין של החילוק מקומות.
לא, לא, מי פה עד פה?
מה ההבדל בין הגבול? הרי הגבול, אז זה סימון, כביכול טכני, טכני שמעבירים בין מדינה, אבל מבחינת התרשים של השטח, איך השטח נראה, אין שום הבדל. יש פה צמח, לידו, בעוד מטר, בדיוק אותו צמח, והרבה נעצר כאן. זה נפלאות המכה. טוב, כמו צפרדעים, הוא קופץ, קופץ, נעצר, נעצר כאילו יש מורה ברסום. מה זה? אז נכון שיוצא מזה תועלת ש... כלומר, כתוב שם שבעצם בני חם נצלו את המכה כדי, הנה, מסומן פה הגבולות. אבל לא זאת המטרה, המטרה להראות את העוצמה ואת הנפלאות של המכה, איך הכל בידי השם. שהשם בא ואומר, בכל גבולך, גבולך. זה מראה שוב את האיכות של המכה, את האיכות של הנס, שזה דבר שהוא אל-טבעי, ולא דבר טבעי. להגדיל את האל-טבעיות, כי יכול להיות שיהיה... לא, כי יכול להיות שיהיה מכה של הרבה. קורה, במקומות יש מכת הרבה. נכון, היה, כל אחד יכול להיות שזה טבעי. איך אתה עושה את זה לא טבעי? אז אמרו שזה היה בגודל שלו, בצורת ההשחתה, בכמות המינים. יש מי שחולק על רשי אמר שאצל יואל היו הרבה הרבה סוגים, ובמצרים היה סוג אחד. מי שחולק אמר בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, כי הפסוקים, חולקים, מקשים, הרמב"ן מקשה על רשי, הכלי עיקר גם בעקבות זה מתרץ, כי הפסוקים מראים בתהילים שבמצרים היה הרבה 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 סוגים. אז איך אתה אומר שהיה מעט? ראשון תגיד, היה שתי סוגים עיקריים, שם היה ארבע סוגים. הוא אומר לו, הפוך, אצל יואל היה ארבע סוגים בלבד שאנחנו מכירים. במצרים היה סוגים שבכלל לא הכירו, לכן הם הבינו שזה משהו על טבעי. באמת זה מכה שגם שוברת אותם. הפרעה בעצמו אומר, ויסר מעלי את המוות הזה. כבר זה לא משהו טבעי, זה משהו על טבעי, הכל בידי השם, אני מוכן לוותר על זה. ככה, זה שתי הדרכים שחשבת, כן.
אבל היה בכל זאת אלמנט של הבחנה בין מצרים לבין יהודים. זאת אומרת, זה לא פלא, זה לא חידוש.
נכון.
בהרבה, נכון?
היה, זה כבר, לא ככה, לא ככה מוזגים, זה לא ברגל, לא בשביל, זה ככה מוזגים לאבלות.
בכל המקום.
נכון, שם היה ויפלא, ואפילו שם מציינים את זה, ויפלא השם בין מצרים ובין ישראל. אז שם, אז זה ההבדל, שהוא ניכר, נכון, זה נקרא כאילו במכה, כי המטרה של המכה הייתה להבדיל בין ישראל לבין מצרים. עכשיו פה זה דבר שהוא לא קשור שם, כלומר, ישראל כבר יצאו, כלומר, עם ישראל והיהודים שהם לא בתחום החשבון, זה היה עסק רק עם מצרים. עכשיו, גם בתוך זה יש פה איזה עניין שבעצם הוא נכנס קצת לגבול, אז אני אומר שיש פה איזה צד של חידוש, אתה מראה נכון שהמטרה הזו כבר אולי הושגה במכות אחרות, בדבר, בערוב, שלא ממת ומכל אשר לישראל, לא מת אחד. אני אומר שגם פה בעצם, אני חושב שמצד המכה עצמה, באופן פרטי, זה כן מעצים גם אותה. כי שם, אני יכול להגיד, טוב, יכול להיות שהווירוס הזה היה רק פה, לא שם. אבל פה, כמו שציינו, זה גם צפרדיה וגם הרוב, זה דבר ששום דבר מצד הטבעי לא יכול לעצור אותו בעניין הזה. אז זה יותר ניכר, אבל זה הרי חשובה. הלאה, אומר...
זה מכניס להם למכת רעב, נכון?
ודאי, אחרי הרבה כביכול... אמרתי, לפי ההסבר הראשון, פרו עצר רגע לפני. ואם הוא לא הספיק לעצור רגע לפני, אז הוא הגיע למצב של... בטח. היה שפע.
איפה, איפה?
ארץ גושן. ארץ גושן.
בגושן, אבל לא, אבל העבדים עצמם, בני ישראל, שהיו עבדים לפרו, הם היו בתוך
מצרים. הבית שלהם, לא, הבית שלהם היה בגושן.
מה, כל יום נסעו 11 קילומטר? מה?
לא דקלה 11 קילומטר.
קודם לא עבדו, נכון?
שמעתי פעם
איזשהו... זה לאט לאט, כן? אז אני אומר, לא, לאט לאט, גם כל הסדרה... כתוב שהדין שנסע במצרים היה שנה, י"ב חודשים.
למה?
12 חודש. היה משפט מצרים. 12 חודשים, זה היה כל הסרט המכות. כן. אז יש מי שאומר שמהרגע הראשון כבר, עם ישראל כבר הפסיק לעבוד, מי שאומר, לא, זה היה תהליך. כלומר, לאט לאט הרדו המכות, עד שבאמת עם ישראל כבר לא עשה כלום, ורואים שמסתובבים כרצונם. כרצונה, הם עדיין עבדים בנפש, אבל לא משובדים. לא משובדים בכלל, ולכן, זה שהיה להם, מה אתה רוצה לקשות לי על, על אוכל? זה לא, לא קשה שהיה שם ולא פה. מה תגיד מכת חושך? כל בני ישראל היה אור במושבותם. תגיד, טוב, היה אור רק בגושן, לא במצרים, אבל שם כתוב שהיהודי הולך, הולך עם אור. עד כדי כך שאני לא יודע אם זה, עד כמה זה נכון, אבל כאשר הרי במכת חושך הם כתוב היה שאילום, נכון? וישאילו אותם. עכשיו, המצרים מכת חושך, בא יהודי אומר לו, אני צריך את הכלי הזה, ואז הוא אומר לו, איפה זה? הוא מצביע ככה. פנס. הנה, שם הכלי. תביא לו, בבקשה. תודה רבה, חוד.
אז היהודי רואה אוכל, והמצרי לא.
כן. והכל, כמו שכל היה, דם, כל מכה, מההתחלת ראש הכל נידל. או המצרי לוקח לו את הכוס, נהיה דם. אחרי זה ישראל נהיה, כאילו, נהיה מים. שותה קש אחד, בתלמוד תורה הילדים מספרים, אחד שותה מקש, יוצא לו דם, אחד שותה מקש, יוצא לו מים.
אז כמה זמן נמשך להם הרעב הזה?
עד המכה הבאה. עד מכת חושך. או עד הסוף, כמו שאמרתי, עד סוף המקודם.
קרה בין המחושר ברב.
או שהקרבים יחזיקו אותם בנס.
כדי שיראו את המכה
הבאה. את המכות הבאות. או שבאמת נשאר עוד... כלומר, פרעה הצליח לעצור את זה רגע לפני, כדי שכן יישאר משהו לאכול, עדיין, מה שהרבה לא חילה. לא הצליח לסיים.
יש עניין ש... כי הרבה, הבעיה שלהם זה מתי הם מגיעים. הם לא... הם לא בעייתיים בזה שהם גדולים, אלא שמגיעים וגומרים מה שנשאר. יש עניין שהם דווקא גומרים את השאריות?
כי הם מסוגלים להגיע לכל המקומות שהברד לא הגיע. ברד זה משהו מכה חיצונית מלמעלה, מלמעלה, מלמעלה. אבל יש מקומות קטנים, או כמו שראינו שגם הקוסמת והזה לא נוקו כי אפילות אינה. מה שהיה צמחים שהם היו גמישים, לא נהרסו על ידי הברד. בא הרבה, חיסל את הכל.
הרבה עושה את ה...
פיניש. אומר המדרש. וחיסה את עין הארץ, ומלאו בתיך, ויפן ויצא מעם פרעה. מה הוא כן? מה המדרש שואל? מה זה הפסוק? למה יש את העניין הזה של ויפן ויצא מעם פרעה? אני אומר את זה לפי רוב המפרשים, שזה הקושייה. מה הוא כן? אלא שראה אותם שהיו פונים זה בזה, והיו מאמינים לדבריו, ויצא משם, זה נראה לי יותר חושב בידו, ויצא נראה לי ויצא משם, כדי שיתלו יצא לעשות תשובה. זה ויפן. משה רבנו רואה שאחרי שהוא מדבר עם המצרים, פונדו הרי לפני המכה. נכון? הוא מודיע להם על הרבה. ואז הוא רואה שהם בעצם מתחילים להרהר תשובה ביניהם, הוא יוצא החוצה כדי לא להפריע להם, כדי שחזרו בתשובה, ואז בעצם לא תהיה את המכה. הוא יודע שיהיה את המכה, אבל...
ואיפן זה להסתכל, נכון?
אז איפן זה המילה בעצם שקשה למדרש. יש מקומות שכתוב ויצא משה. למה פה כתוב ואיפן? מה זה בא לציין? הוא ראה אותם פונים זה לזה, ואיפן לשון פנים. בואו תראו את הפירושים. העץ יוסף אומר, מה הוא כן? כלומר, למה לא נאמר כשאר המכות? ואיפן ויצא, אלא ויצא לחוד. לכן דרשו שראה אותם פונים. וזהו הפירוש של ואיפן, שפנה לראות ולשמוע מהם מה יאמרו זה לזה, ושמע מהם שהיו מאמינים לדבריו. לכך מיד יצא, כדי שיתלו יצא לעשות תשובה.
מי זה? משה, נכון?
כן, כן. שכחתי לכם לספר. טוב, עוד דבר, נחזיר אותם טיפה אחורה, מצטער. על העניין של...
מה יקרה פה נכון?
לא, לא, של הנמקת הרבה, למה זה, למה אתה ספר באוזני בנך, טוב, זה נשמע כזה נחמד, אבל החידושי רד"ל אומר פה, משום שהדרך של הילדים הקטנים לשחק עם הרבה, וחגב, כמו שכתוב בסוף פרק ת', פרק תשיעי שמסכת שבת, שמצניעים אותו, את החגב, לקטן, לשחק איתו. לכן דרך הבנים לספר מכת הרבה יותר מאחרים, כי זה מה שמעניין אותם. זה נראה מהצד, מה שדיברנו יותר... כן.
אבל העניין הזה, להחזיר אותם בתשובה, זה הרי משחק מחור.
כביכול.
יודעים שהקשה את לב פרעה.
אבל רואים שעדיין, הקדוש ברוך הוא כל פעם נתן את הפתח לתשובה. טוב, אני רוצה להתעסק קצת עם העניין הזה של התשובה. זה סוגיה שלמדנו את זה שנה שעברה, כלומר שנתיים הקודמות התעסקנו בהתחלה של המדרש, הוא עוסק בזה, בעניין הזה של התשובה. שזה מחלוקת גדולה בין הראשונים, שיטות, מה, אם נשללה ממנו התשובה, לא נשללה ממנו התשובה. ופה יש, לפני כן, לכם זה לא, זה הם, אבל הכוונה שגם הוא, ראשים.
בשלוש המכות האחרונות, נכון.
אז אם כן זה עניין שלו היפן. עכשיו, החידושי רשש, תראו צריכם פה למטה באותו עמוד, הוא רק אומר משהו אחר קצת, מה זה ויפן, מה הקושייה? או שרוצה לומר שויפן משהו שפנה עורף נגד פרעה שיצא. וזה כתוב מסכת יומא, שאומרים שכאשר תלמיד נפטר מרבו, לא יחזיר פנה וילך. למה? כשנפטרים מהרב, כמו שיוצאים בית הכנסת, עם הפנים כלפי הרב, לא מפנים לו גב. אז איך משה מפנה גב לפרעה? טוב, תשאלו מי זה פרעה, לא שמענו שפרעה רבו של של משה, אלא לא, בדיוק, אלא כיוון שמשה הוא זהר מפי הקדוש ברוך הוא לנהוג בו כבוד מלכות. אז למה פה יפנה עורף? לא יפנה עורף,
אלא שאיר אותם לדבר.
בדיוק, שאיר אותם לדבר. במפרשים על התורה כתוב, כיוון שראה שפרעה כבר פרעה הרשיע רשע, אז כבר, כלומר, הזרה הראשונה הייתה תיתנו כבוד למלכות. אחרי שהוא כבר הרשע בצורה כזאת, כבר נגמר היחס הזה, לכן הוא כבר יכל להפנות עורף. זה אחד המפרשים על התורה בעבר הזה. פה הוא רוצה להגיד שזה הקושייה. עכשיו ניכנס, קצת העניין הזה של התשובה. פה משמע, כמו שאתה הערת, שנתן להם שיתלו יצא לעשות תשובה. אז שואלים, לכאורה, זה לא נמצא אצלכם, זה היפה תואר מקשה, הרי כבר במדרש הקודם שלא מצולם לכם, בג' כתוב, כאן הכבדתי את ליבו. חמש מכות ראשונות הייתה הזדמנות לפרעה לחזור בתשובה. אחרי חמש מכות ראשונות נשללה התשובה. נו, אז מה עכשיו אתה מחכה? משחק מחור, לא ברור, מה סובר? אז יפה תואר מפרש שהמדרש הזה סובר כמו רבי יוחנן. מה בעצם הייתה המחלוקת? במדרש הזה כתוב, רבי יוחנן אומר, כן הרבתי את ליבו, יש כאן פתחון פה למינים לומר שלא הייתה מהקדוש בחור שיעשה תשובה, שנאמר כי אני הרבתי את ליבו. ורבי שמעון, כנראה שלקיש אומר לו, יסתם פיהם של מינים, אלא אם לצים הוא יליץ, שכדור הוא מטרב אדם פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, לא חוזר, נועל את התשובה. לפי יש לקיש באמת מה השיטה? ננעלה התשובה מפרעה. אבל מרבי יוחנן, מה התשובה שרבי יוחנן אומר? הוא אומר, יש פה פתחון פה למינים. מה פתחון פה? שהקדוש ברוך הוא מונע מהאדם את הסיבות שיחזור בתשובה. רחבת את ליבו, זה מקשה עליו לחזור בתשובה. זה מונע, זה לא מונע, זה מכביד, זה מקשה, זה לא מונע. שם אומרים ששיטת רבי יוחנן, אם הוא היה מתאמץ לעשות תשובה, הוא כן יכול. כן עולה בידו. כלומר, לפי דעת רבי יוחנן, התשובה לא נשללה מפרעה אף פעם. נכון, הייתה יותר קשה, זה כן, אתה גורם לעצמך. ובוא נאמר, זה לא שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבך, אלא האדם בזה שמשקיע את עצמו ברע, הוא מקשה על עצמו את התשובה, כמו שלמדנו בשערי תשובה, העניין הזה של, זה לא בגמרא, 24 דברים שמעכבים את התשובה. ומה היה שם, זוכרים את ההלכה האחרונה באותו פרק? אחרי שהרמב״ם מפרש את כל ה-24 דברים, מה הסעיף, ההלכה האחרונה? ואף על פי כן, אם יתאמץ בתשובה, יכול בעצם לחזור בתשובה, אפילו אם יש לו את ה-24 דברים שמעכבים. זה היסוד של הכל. כלומר, ההלכה הזאת, היא מתחילה בעצם מהיסוד של כל הפרק. זה מה שעובד גם פה. המדרש הזה, הגדת הזאת סוברת, כמו רבי יוחנן, שעדיין היה לו פתח של תשובה. לכן, ואיפן, ראה שאולי יש מקום לתשובה, חזר. בוא נשאל שאלה, אנחנו שאלנו שאלה התשובה, אולי שאלה עוד יותר, יותר, יותר קשה. האם, אם היה חוזר בתשובה, זה היה נפסק?
גם לא.
מה הסיבה אחרת?
לבחון את האמונה של בני ישראל,
לבחון או לבנות יותר את האמונה. כלומר, אם הוא חוזר בתשובה, אז מה? אז הוא היה סובל כדי שהם יקבלו את האמונה? זה אמיתי? זה מוצדק? זה מוסרי?
לא,
לא, נכון? האם יש דרך מסוימת, וזה אולי, מפה אולי איזה לימוד, אני לא יודע, אם זה, אני לא רוצה דווקא לתרס את העניין הזה, אני לא עונה על השאלה הזאת פה, אבל יש פה אולי דרך נכונה, שגם כאשר האדם יודע או מודע או נתקל בדבר כזה, שיכול להיות שהתוצאה ברורה, ברור מה יהיה, ברור מה יקרה. האם זה אפשר לומר שהדבר הוא לא נתון לשינוי? אין דבר כזה. תמיד דבר נתון לשינוי, במיוחד שהדבר לטובה. אבל יש פסוקים, יש פסוקים, יש שיטות, יש איזה שמראה שצריך שיהיה ככה. אל תדאג לקדוש ברוך הוא, איך הוא יכול לסובב את הכל. לא, זה היה למנצו מן הרחמים. אבל פה יש איזה עימות גדול שאדם יכול לדעת, או שנאמר לו, שנקבע לו, שזה ככה, צריך להבין, כתוב שזה ככה. אין דבר כזה. אבל
שמה? אפילו חרב...
לא, זה משהו אחר. זה עניין ש...
אבל כבר אדם מה יהיה? אותו...
כן, לא מנעצו מן הרחמים, אבל אני יודע פה עוד משהו אחר. כמו למשל שיש תהליכים קבועים שכתובים בפסוקים, בנביאים. כמו שמשל שיהיה, אמרו שיהיה בית, רוצים ללמוד שיהיה בית שלישי, או בית מקדש שלישי. אז יש מהלך של, זה מהלך של פורים, לא קשור לפה, שמרדכי רצה שהבית השני שיבנה, הוא יהיה הבית בעצם הנצחי. אז שאלו השואלים על המהלך הזה, אבל כתוב בפסוקים שיהיה בית שלישי. הוא אומר, אל תדאג לפסוקים, ועד הרחמים שידעו איך ליישב את זה עם הבית, שזה יהיה הבית השני. זה לא מה שמקשה על התהליך, ואם הדרך, כלומר, אם יהיה אפשר לעשות את הדבר הטוב, מוקדם יותר, הוא יהיה. לא צריך לשנות את זה.
זאת אומרת, אתה אומר, מה שצריך להיות יהיה, אבל אתה עדיין, יש לך, נתונה לך הסכות, להתפלל, לחזור
בשביל. לא, מה שיהיה, לא, גם מה שיהיה, הוא יכול להשתנות לפי הטובה. כלומר, הטובה לא נמנעת לבוא בגלל שכתוב משהו אחר. הטובה לא נמנעת לבוא בגלל שיש משהו אחר שכביכול נראה שמונע אותה. מידה טובה גדולה, מידת פורענות. כמו שגם במכת הרבה. כשמכת הרבה, אחרי זה אנחנו נראה שכתוב שהיה זמן עד שמכת הרבה הופיע. גם לאפשר לפרו ולמצרים לחזור בתשובה. אבל כאשר הוא סילק את זה, תגיד טוב, אם זה בא, לקח לו יום וחצי להגיע, אז גם לסלק צריך יום וחצי, לא. כשסילק מיד, רוח אחת בא וסילקה את כל הרבה. כי מידה טובה גדולה מידת פורענות. מידה טובה לסלק את הרע, מיד מגיע. להביא את הפורענות, נתן לו זמן כדי שיחזרו בתשובה.
הייתה פה מידה טובה?
מה?
הייתה פה מידה טובה שהוא כן. סילק את הרבה?
כן, ודאי, לסלק כל דבר כדי דבר שהוא רע. דבר שהוא פורנות.
אתה אומר מספיק מידה אחת טובה.
לא מספיק, טובה, כלומר מידה טובה גדולה מידת פורנות, יותר חזקה. אז אם מידת פורנות קורית ככה, אז מידה טובה עוד יותר. זה לומדים שכדוך הוא נוקם, אז הוא נוקם ארבע דורות. כן? עד שלישים ועל רביעים. אבל עושה חסד לאלפים. לאלפים זה שתיים, זה אלפיים. יוצא שיחס בין ארבע לאלפיים זה פי 500. אז גדולה. מידה פועד, מידה טובה, מידה פורענות, פי 500. כן, דבר שכמה מידה טובה היא ודאי יותר. אחרי אם אדם רואה משהו מידה רעה, כל שכן שקשר הדבר הזה לטוב, זה נעשה בצורה יותר טובה. לכן אני אומר, אני יודעת מה, על היחס. יש פסוחות שאומר שכדוך הוא נוקם, פוקד אבון אבות על בני, ועל שלישים ועל רבים, ארבע. אבל עושה חסד לאלפים. מינימום של האלפים, כמה זה? אלף זה אחד, אלפים רבים. מינימום 2,000, אז מה היחס בין 2,000 ל-4? 500, זה מידה טובה, עושה חסד פי 500 מאשר נושא אבון. אז זה מראה גדולת של מידה טובה. אז אני אומר, שאלתי שאלה, לא עניתי עליה מה קורה אם פרעה חוזר בתשובה, אני לא יודע אם תסכים בשאלות האלו, אבל העניין שכן עומדים מזה שכן יש מקום לתשובה, וכן פרעה אולי לא היה נהנש בשאר המכות. אז יש לנו עוד... גם חושך וגם מכת בכורות, ואולי הקדוש ברוך הוא הבטיח שתהיה מכת בכורות, מה נעשה עם זה? לא יודע מה נעשה עם זה. אם פרעה חזר בתשובה, יכול להיות שהוא לא מקבל את זה, יכול להיות שזה הבא בדרך אחרת, בצורה אחרת. מה זה בכור? היית משב, איך זה בכור? כמו שיש הרבה תירוצים או הסברים, ואתה משב, לא הכוונה לזה ככה, אלא הכוונה היא כזאת. ולא כל דבר צריך להופיע בצורה הממשית הזאת. אם היה חזר בתשובה, יכול להיות שהוא לא מקבל את זה. רק זה מראה שהפתח לתשובה הוא לא נסגר. הוא תמיד קיים גם אם כתוב, ואני יקל כל בכור, כי הוא כבר אמר את זה מראש, הוא יעשה את זה. אז איך יכול להיות תשובה? מה אתה עובד עליו? לא, אם יחזור לתשובה, יש מקום לתקן את זה. זה היסוד שעולה מהדבר הזה.
הפסוק הזה שמראה שהיה פה פתח לתשובה.
כן, הנה, זה ואיפן. כן, עכשיו, נראה, זה הבאת לו תשובה אחרי עוד פעם. למה כך הוא ממתין? גם כתוב על זה. בואו נכנס קצת לזה. ואם הוא עבדי פרעה, יש פה מדרש שלם, שהוא מוכר לנו מרשי, אבל זה המדרש לא מפרש כמו רשי. רשי פירש על רעה נגד פניכם, זה הרבה מקרים, זה כוכב ששמו רעה. עולה נגדכם.
משה במדבר,
לא, פרו היה את תגנין, הוא היה חוזה בכוכבים. ראה שעולה מול עם ישראל כוכב ששמו ראה. אמר, אם אתם לוחים, תדעו ששראה נגד פניכם. אמר הקדוש ברוך, אמר משה רבנו, לקדוש ברוך הוא, כאשר הוא רצה לחלוץ את עם ישראל בעגל, אמר לו, למה יאמרו ברעה הוציאם להרוג אותם? מה זה ברעה הוציאם? הפשט כוונה, למה אתה עושה להם רע? שאתה הורג אותם. אבל שלא יאמרו שהנה הוצאת אותנו ותעשה לנו כמו שהם אמרו את הכוכב רע. הפך להם את הדם הזה לדם מילה. דם הברית מילה שמל יהושע. כלומר, נגיד מה זה הפך להם? שיבטל את הכוכב רע, מה צריך להפוך את זה? אלא ודאי שכך הוא נותן כוח לטבע לשלוט, אז השינוי כמה שפחות לפגוע בטבע. אז אם אפשר שאת אותו דבר, את אותו מזל, ננתב אותו לכיוון חיובי, וזה לא ישדד את הטבע, אז הולכים בדרך כזאת. זה יסוד אימוני. כדור איך הוא לא חפץ לשדד את הטבע. כדור איך הוא רוצה בטבע, ולכן המיעוט של הניסים זה רצונו, הוא לא בעד ניסים, הכדור איך הוא. אם היה את זה בעד ניסים, אז לא היה טבע. אם הוא שם את הטבע, סימן שזה רצונו. אז כמה שפחות, אם אתה צריך להגיע למטרה מסוימת, אם כמה שפחות לשנות את הטבע, ככה זה יותר נצרח. ואיך אמרו חז"ל, אותו אחד, אוי לא, לאותו, או רע אותו אדם שנשתנו סדרי טבע בשבילו. דיברנו על זה, אותו אדם שמתה אשתו, ולא היה לו להכיל חלב את בנו, נעשה לו אונס ונעשו לו דדים. אז אחד אמר, איזה גדול אדם זה שהשתנו סדרי טבע? אמרו לו, אמרה, כמה רע אדם זה שהשתנו סדרי טבע בשבילו, כי זה רע לשנות סדרי הטבע. אז אומר, פה המדרש לא מדבר על הרע, כלומר, לא כמו השעה לכוכב רע.
היו עוד מקרים שהטבע
השתנה. אלפי מקרים, אבל יש לזה מטרה. יש לזה עניין, ודאי ששם זה תועלת של כלל, לא תועלת של פרטית.
נכון.
ואמרו עבדי פרעה, ויושב את משה ואת אהרון וגומר, ויאמר משה, בינרנו וזקננו אליך וכולי, ויאמר עליהם, יחן השם אחם, כאשר שלח אתכם, אחראו, כי ראה נגד פניכם. אומר המדרש, מה הוא ראה נגד פניכם? לא, המדרש לא אומר, זה אמרתי רש"י. אמר להם, דרך הבחורים והזקנים לזבוח, שמה הקטנים והטף? ומי שאומר דבר זה אין דעתו אלא לברוח, לא כמו שאתם אומרים דרך שלושת ימים. לפיכך ראו שאותה שאתם מחשבים שיש בדעתכם לברוח, היא תשוב נגד פניכם שלא תצאו מכאן. הדאו דכתיב לכונה הגברים, אמר לו אם תאמר לו כן מחשבותינו לברוח, אנחנו לא רוצים לברוח, אז אם כן יאמנו דבריכם לכונה גברים, כי הטף לא אינם בני עבודה, למה אתם צריכים להם? אלא כי אותה אתם מבקשים, ראה אתם מבקשים לעשות, לברוח אתם חפצים, לפיכך איני שומע לכם לכלום, כלומר גם לא גברים. מיד ציווה וגרש אותם משם, הדאו דכתיב, וגרש אותם אל פני פרעה. כלומר, מדרש הזה פה בא להתעסק עם המנה, מה זה הראה, מה זה הפסוק הזה, כי אותה אתם מבקשים. אז המדרש אומר שיש פה שתי דברים, זה שהם רצו לברוח, נכון כמו שאומר, יש פה את המחשב, כלומר הרעה היא משמשת לשתי תפקידים. פרעה אומר שאתם רוצים לעשות רעה, הכוונה שאתם רוצים לברוח, כי אחרת למה אתם מבקשים שגם הילדים יצאו איתכם?
מה מונע מהם לברוח?
מה?
מה מונע מעם ישראל לברוח אחרי כל הניסים האלה? אנחנו לוקחים את הרגליים.
כאילו פרעה יכול עוד...
כי פרעה עדיין שולט.
אבל הוא אומר להם, תעופו
לשולט. הוא לא אומר להם, הוא לא אמר. לא, הוא אומר, מה אתם רוצים?
אחרי המכה...
עוד פעם, בואו נתחיל מזה. מה הם מבקשים? הם באים לבקש שלושה ימים. זה מה שזה. עכשיו, ככה גם מסביר, מי שרצה לראות, ממליץ לכם לראות בשבת, אורחיים הקדוש, בא ואומר, אחרי כל המכות האלו, מה הסברה של פרעה? מה הסברה של פרעה שהוא לא שולח את עם ישראל, שהוא לא מאמין? הרי גם אדם שהוא עקשן, אז בסדר, הוא לא מאמין, אבל הוא קשה לו במכות, הוא מתפטר. מה מחזיק אותו? אז הוא אמר שהיה בעצם שתי אפשרויות לבוא ולהבין מה קורה פה. או שהקדוש ברוך הוא באמת לא יכול להוציא את עם ישראל למצרים, זה סבר הראשונה, וזה מה שחזיק את פרעה ואת עבדיו כל הזמן, או שהוא כן יכול, והוא יעניש אותנו ויעשה את הכל, רק יש לו איזה עניין לתת לנו מכות. אז עד עכשיו, החזיקו בסבר הראשונה שהקדוש ברוך הוא לא יכול. למה? כי הוא יכול למצוא שלושה ימים, שיצאו. סימן שהוא לא יכול. עכשיו, שהם שמעו את ההרבה, אמרו עבדי פרעה, די, הנה יותר, הוא נותן לנו מכה אחרי מכה, סימן שהוא יכול לפגוע בנו כמו שצריך, אז הוא כן יכול, בוא נשלח אותם. אומר להם, פרעה עונה להם ככה, לעבדים שלו. אם זה נכון, אז הם מבקשים לצאת בצורה כזאת של אורמה. שיגידו, אנחנו מבקשים לצאת, הקדוש אומר, להוציא אותנו, נצא כולנו. למה בדרך של אורמה? מה זה מגלה?
אבל אמר לו משה, שכולם יצאו. לא רק
כן, אבל בדרך של... כן, לא, אבל מה מבקש משה רבן? שלושה ימים. אז הם בדרך כזאת, כמובן אתם רוצים לברוח, רק אתם מסתירים את זה. אומר להם פרעה, אתם רואים? חזרנו לסברה הראשונה, שבעצם הם לא יכולים, ואין יכולת בידי השם לבוא ולהוציא אותם. החזיר אותם חזרה למה שהם חשבו. הרי פה זה הייתה נקודת שבירה של העבדים. איך הם חזרו להיות עוד פעם בעדן? החזיר אותם לנקודת אמונה אנטית שהוא לא יכול. זה מה שהחזיק את פרעה. תראו את זה בפנים את אורחיים. הם מבקשים 3 ימים לעבוד את השם, ולא צריכים את כל הילדים. למה צריך את כל הילדים? סימן שבעצם אתם לא צריכים 3 ימים.
רוצים לברוח.
לכן הם לוקחים אותם את הילדים. זה הרע. פה אומר מדרש, זה בדיוק מה שאומר להם פרעה. הרעה הזאת שרציתם לברוח, זה מה שמונע ממני לתת לכם אפילו ללכת לעבוד את השם 3 ימים. זה משנה, זה בעצם מה שקיים, כאילו זה לשני הכיוונים. הרעה נגד פניכם, מה אמר להם? הרעה הזאת שאתם חושבים, המחשבה הרעה הזאת שלכם לברוח, זה תביא עליכם את הרעה נגד פניכם, שאני לא מוצא, לא שולח אתכם בכלל, אפילו הגברים. לכן בסוף מסיים, וגש אותם מעט פני פרעה.
פה דווקא המדרש, כאילו, בדיוק הוא מראה שהתשובה עוד פעם נסתמה.
אצל...
כאילו, מקודם.
פה לא מדבר על התשובה דווקא. הוא מדבר על... הוא בעצמו, הוא לא... פה לא מדבר, לא מתעסק עם זה. פה המדרש רק בא להסביר מה זה הרעה הזאת. אז לכן, כיוון שאתם באים ובאים, עושים... כלומר, גיליתם בדעתכם מה המחשבה שלכם, לכן הפסדתם גם את היציאה הזאת הקלה. אומר המדרש הבא, ואומר השם משה, נטה את ידך. יש פשוט עוד 2 מדרשים לסיים את המכה, אני רוצה לעשות את זה. ויאמר השם אל משה, נטה ידך. הרבה, למה הביא עליהם? הרי כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אז כנגד, על מה נענשו מצרים? בהרבה. מפני ששמו את ישראל זורעי חיטים ושעורים, ובאו והביאו אותם כחקלאים בלי לשלם להם כלום. לפיכך הביא עליהם הרבה, ואכלו כל מה שזרו להם ישראל. אז זה מראה שגם בתוך 10 המכות, זה שנה שעבר, מי שרוצה לראות במדרש תנחומה, הוא מסדר את כל 10 המכות, למה זה מידה כנגד מידה. כל אחת מהמכות, זה היה על מה שהמצרים עשו לעם ישראל, ואת הגוי, אשר יעבודו, דן אנוכי במה שהם, באו במה שהם עבדו ועינו אותם, וזה אני גם דן אותם. זה מידותיו של קדוש, מידה כנגד מידה.
אבל הם עבדים, מה הסברה שהם? בטח הם יעבדו
בחינם. למה זה ברור לך שהם עבדים? מה, זה לגיטימי?
לא.
אז זה הכוונה, באיזה עבדות? כל הסוגי עבדות שהם באו והעבידו אותם בתוך זה, על זה הם נענשו. כל מה שהם עשו להם. תראה שם במדרש תנחומה, כל מה שהם עשו להם, בתוך זה שהם שלטו עליהם כעבדים. אבל על זה הם נענשו. על זה שהשתלתם עליהם בצורה הזאת, נענשתם. רציתם להרוויח מהם תועלת, לזרוע חיטים ושעורים, בלי לתת להם, אפילו לתת להם לאכול מזה. כל מה שיצא מהם, הכל יאכל.
גם שלם לעבד, לא?
אבל יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר, ועבדו
לא מקום, לאברהם אבינו, מה זה קשה?
לאברהם אבינו, נכון?
נו.
זאת אומרת, זה לא עצם זה שעכשיו בני ישראל נמצאים במצרים, ופרעה מחזיק אותם כעבדים, לפי מה שהוא אומר.
נו.
אבל הקדוש ברוך הוא כבר ידע מראש שהם יהיו עבדים.
נו. גם הודע להם מראש, ואת הגוי של העבוד, הוא דן אנוכי. נכון, גם מראש הוא יודע את זה.
לא, עוד הפעם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שם אותם לעבדים. אני רוצה להגיד, לא פרעה שם אותם לעבדים, על מה אתה מעניש את פרעה?
אתה חוזר לשאלה, כל מה חוזרת. מה פרעה השם שקדוש ברוך הוא אמר? זו השאלה. נכון? מה פרעה השם? אם הקדוש ברוך הוא... בלי לדבר. זו השאלה. אם הקדוש ברוך הוא אמר שעם ישראל יהיו עבדים, מה פרעה נענש על זה? אני לא קשור עכשיו למה שאמרתי. סתם, כל 10 המכות, כל ה...
איפה פה הוא יודע שהוא אמר
שיהיה? את הגוי ישר עבודן אנוכי. אז יש כמה תשובות.
לא, כי לפי מה שהוא אמר, אני שאלתי.
איך? לא, אבל זה לא קשור לזה. זה שהם נהיו עבדים, לא, הוא שם צורה אחרת. הוא אומר, מה זה מה צריך לשלם להם? עבד עושה בלי לשלם, כי הוא עבד.
אז אני אומר יותר מזה. העבד עצמו הוא בעל כוחו עבד.
זה לא בעל כוחו, הוא לא בעל כוחו. הקדוש ברוך הוא גילה לאברהם אבינו מה יקרה לעם ישראל, שעם ישראל צריכים לעבור את העינוי ואת הגלות הזאת של מצרים, של עבדות כזאת קשה בשיא השפלות, כדי שיגיעו למעלה שלהם. אז זה, כבר הוא אומר מראש, אבל גם על זה נענשו, זה השאלה, למה הם נענשים? הרי זה היה מתוכנית, אז יש פה הרבה תשובות על זה, או שפרעה עשה מעבר למה שצריך, יותר מאשר העבדו ועינו אותם, הם עשו להם בצורה הרבה יותר חמורה, או שבעצם גם, אם הקדוש ברוך הוא אמר את זה, אבל הוא בוחר בחייו, כבר הוא עושה, זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייו, הגיע הזמן שיענש על זה, אבל זו שאלה עקרונית. פה, כלומר, כל אחת מהמידות מהמכות באו לשלם על מה שהמצרים עשו לעם ישראל. ויהיה את משה את מתאו, זה עניין של הזמן. למה היה הקדוש ברוך הוא נותן זמן למכות? מחר, ולא היה מביא עליהן מיד. אלא, כדי שיחזרו בהן ויעשו תשובה. רואים שהיסוד הזה הולך ומלווה כל הזמן את המכות. התראה, עוד עניין של חכות זמן. פה יש חשבון בין המפרשים. אחד המפרשים אומר שלומדים את זה ממחר, מביא הרבה. אז אומר העץ יוסף, לא, מחר יביא הרבה, זה לא ראייה. כי יכול להיות שכל מכה היה לה את הזמן שלה. אז משה רבנו עמד בזמן, כלומר יום לפני זמן של המכה, ואמר מחר. לא מזה לומדים את השהות זמן, אלא מזה שכתוב שמשה רבנו היכה בידו, אחרי שהוא כבר מכה את המכה, עבר כמעט יום שלם עד שהגיע הרבה. אז למה צריך כל השהות זמן? מי נטיית המכה שכבר... זה אומר העץ יוסף, שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לכל העמים את רשעת פרעה שראה את המכה ממשמשת ובא בהטיית ידו של משה, ואפילו אחרי לא חזר בתשובה. טוב, תגיד שהוא בא, מזהיר אותי דיבורים בעלמה. עכשיו אתה רואה שמשה מכה עם המטה, וכבר יודעים מה קורה שעושים המטה הזה, ואתה לא חזר בתשובה, זה מראה לכולם כמה רשע אתה.
זה לא מקטין. אבל אז אפשר להגיד.
זה לא מה?
סליחה? קטין הנס, זה שהוא נותן את המכה, וזה רק יום אחרי זה.
הגיע במקרה עכשיו אחרי יומיים, ידעת שיבוא, לכן זה. בוא נאמר, בכל דבר תמיד יישאר פתח לחוסר אמונה, תמיד, נכון? אחרי אתה חוזר בתשובה, מה חוכמה לחזור בתשובה אם הכל ברור? צריך לשאיר פתח שיכול לתפוס בו. גם זה היה במקרה
רבנו, אבל אפשר גם להגיד על פרעה.
דרך אגב, אנחנו נראה פה בסוף, לכן לא מצאו למסוף, אבל נגיע לזה אחרי שהנקודה כזאת שפה מסביר למה זה נתן איזה פתח לכפירה שלהם. בוא נצא, זה היה נוטה שפה שני מדרשים. ומה כתוב אחר כך? ויעל הרבה, ויחס את הנער כל הארץ, וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון וגומר, מהו חטאתי להשם אלוקיכם ולכם? אתה תגיד, חטאתי להשם אלוקיכם שלא שלחתי את ישראל, ולכם, דיינו למשה ולאהרון, שגירשתי אתכם מפניי, ושהייתי חושב לקלל אתכם, שאמרתי, יכן השם עמכם, ואתה סנה חטאתי ויצא מעם פרעה. כלומר, פרעה חוזר בתשובה לא רק כלפי הקדוש ברוך הוא, גם כלפי משה ואהרון, כאשר הוא מרגיש שהוא חטא כלפיהם, שהוא התייחס אליהם לא בצורה הנכונה, בזה שהוא גירש אותם, בזה שהוא רצה לקלל אותם. מה הייתה הכללה? שהם לא יצאו ממצרים. אבל עכשיו שהוא מחזיר אותם חזרה, ורוצה לשלוח את עם ישראל, אז יש פה חזרה בתשובה, לכן עתירו בעדי. כלומר, תמחלו לי, וגם תתפללו לי לשם. עכשיו, לכם לא מצולם ממחילת הסוף, אז תאזינו. ויהפוך השם רוח ים. מהו? לא נשאר הרבה אחד. כולם מכירים את הרעש הפורסם הזה, שגם מה שהיה נמלח בתוך הכוסות, בתוך חביות, גם זה אף. אומר, אמר רבי יוחנן, כיוון שבא הרבה, סמכו המצרים, אמרו נקבוץ ונמלא מהם חביות. אמר הקדוש ברוך הוא, רשעים, במכה שהבאתי עליכם בה, אתם שמחים? מיד ויהפוך השם רוח ים, חזק מאוד, זה רוח מערבית, ועשה את הרבה. מהו לא נשאר הרבה אחד? אפילו מה שהיו בקדרות, בחביות, מלוחות, פרחו והלכו להם, וחזק השם את לב פרעה. סוף המדרש לא מובן מה זה כתוב, וחזק השם את לב פרעה, מה קשור למדרש. עכשיו, לגבי התחלת המדרש, מה זה סמכו המצרים? ממתי אדם שמח שמגיעה לו מכה?
לא, כי זה אוכל. אם משתמשו בזה, לא אוכל.
אז ככה. אוכל שמחסל אותך.
זה ממון, נעשים איזה כבושים.
אז מה שאומר, ככה. אז הליקוטים פה אומר ככה. בהתחלה, תירוץ ראשון הוא יותר פשוט, אומר, הם לא ידעו שיגיע כזה הרבה גדול שיחסל אותם. רואו הרבה מורה, סוף סוף הגיע אוכל. אין ברד, גמלנו את הכל, מגיע הרבה, נעשה מהם מלוכים. ומה בסוף התבדו? שזה הרבה שיחסל אותם. הפירוש השני אומר, ידעו שהגיע הרבה, הרבה, שיחסל אותם, אבל עדיין אדם מוכן לסבול, העיקר שהוא יודע שיש לו שארית אחר כך, אומר, טוב, סבלנו כיסא לחסל את הכל, אבל לפחות הם יהיו האוכל שלנו, יישאר לנו מהם אוכל, אז מלכו מהם. מה קרה בסוף? לא נשאר הרבה אחד. איך הם פרחו?
לא היה מספיק מלח.
איך הם פרחו? אז יש פה מפרשים שרוצים כמה שפחות אולי לעשות את הנס, אז אחד אומר ככה, שכל אחד מהרבה החי נטל מת בפיו ויצא איתו החוצה. כלומר, סחבו פצועים, הרבה ויצאו. לא להגיד את זה. פירוש אחר אומר שהרוח היה כזה חזק שהפריח את כל הרבה, לא שהם, כלומר, כל מה שהם חברות ברוח כזאת חזקה יפה את הכל. פירוש שלישי, שזה אולי נכון, נפסדו ונתאפשו. כוונה, מה שבתוך הזה, הכל התקלקל.
כן.
שלושת הפירושים שלו בעצם באים להראות את מה שכן קרה.
צהלה,
מה קרה? קמו לתחייה ואפו. אז אומר העץ יוסף, שמזה הוא מסביר את הסוף של המדרש. שכתוב, ויחזק את שם את לב פרעה, אומר העץ יוסף ככה, לפי הנראה זה מיותר, אבל אפשר. שכוונת המדרש לומר שעל ידי שפרחו גם המלוכים.
זה כבר משהו על טבעי.
זה על טבעי. נתחזק ליבו כי חשב כי אולי היה הרבה, זה היה חיזת עיניים. כי לא ראוי שהמתים יפרחו. זה נתן עוד פעם את הפתח לסגירת הלב של פרעה. אומר רק רגע, יש גבול. אמרתי, בסדר, המכה חיסל אותנו. אבל איפה כאלו שמתו? אין תחיית המתים. אין תחיית המתים. פרעה, זה כמו שהסברנו שנה שעברה וחוזרים על זה. פרעה זה שיא הטבע. פרעה כל כולו זה הטבע, הנילוס. משקה את מצרים. אני אומר לניס להשקות, אבל כל מה שנמצא פה זה הכל עניין של שיא הטבעיות, שיא הטבע. לא יכול להיות שהמת יחיה. למה? כי מצד הראייה הטבעית, כל דבר שנברא, כל דבר שקיים, סופו כליה, סופו בעצם פירוק. כל דבר שיתחבר, הסוף התהליך הוא שבסוף הוא יתפרק. לא יכול להיות מצב כזה שהדבר הזה קיים לעד, זה תחיית המתים. תחיית המתים זה בעצם קיום תמידי לגוף. הנצח, זה לא קיים בטבע. זה דבר שהוא על טבעי. אז כאשר פרעה רואה שוב, כביכול, משהו שסותר את האמת הכי מהותית שלו, האמת הכי עצמית שלו, שזה הגודל וחוזק הטבע, הוא אומר, נוכל לקבל מישהו ששולט על הטבע, מישהו שיכול לפעול, לעשות פעולות בתוך, אבל שלא יהיה קיים בכלל הטבע, לשבור את כל הטבע, זה אני לא מקבל. ולכן כשראה שהמלוכים עפו, זה והכבד ליבורת לומר, זה לא יכול לקרות, כנראה הכל היה אחיזת עיניים, וכמובן במצרים, שהכל שם עשוי כשפים וחיזת עיניים, אין לו שום בעיה להבין שהיה פה איזה משהו שחשבנו שהיה, אבל תגידו, בסופו של דבר, לא נשאר מה לאכול, כלומר, הרבה אכל. יש מצב של כישוף, שהכישוף יש לו מציאות, שיכול לבוא ולפעול. אבל שיגיע המצב של דחיית המתים של הרבה, זה אני לא מוכן לקבל, לכן זה מחזיר אותו להכבדת הלב. ברוך הנה אלולם, אין לי אמן.